כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
הפקעת הוורודה מאת ולדימיר סורוקין, תרגמה מרוסית אולגה סונקין, מספר רודיה קוזלובסקי. ביום חמישי גילתה אנה שהיא בהיריון, וכשחזרה בערב מהעבודה לא הלכה להכין ארוחת ערב, אלא התיישבה לשולחן המטבח הזעיר, הניחה את ידיה הרזות על השאבנית החדשה, ובעתה בהן בקהות חושים. ניקולאי חזר כרגיל בתשע. אנה שמעה אותו פושט את מעילו במסדרון הצר וחסום ברייטים. אחר כך ניגשה אליו, הקיפה בזרועותיה את צווארו הדביק משמן מכונות, נצמדה אליו בחוזקה וקפאה. קוליה, אני לא יכולה יותר. אנחנו צריכים לעשות את זה. ניקולאי נאנח ורפרף קלות בשפתיו על שערה הבהיר הדליל. הכל יהיה בסדר, אל תפחדי. זרועותיה כמו שני נחשים חיוורים הזדחלו על כתפיו הגרומות של בעלה. מה אתה מרגיע אותי? קראת את האמת לאמיתה של אתמול? כן, כמובן. אז למה אתה מחכה? שיבואו בעקבותינו? או שיחריזו עלינו כעל יורקים נגד כיוון הרוח? אנה אסה בה את ראשה. חושב, והוא עדיין על עדן החלון וכולם רואים אותו. אל תדאגי, היום נעשה את זה. בלי דיחוי. הדמדומים השטיחו את העיר לכדי מישור הקמומי אחיד, אורותיו מרצדים תחת פס שמי הערב. השמיים החשיכו במהירות, דחוקים בין העיר ומסגרת החלון המתקלפת והתמלאו באפלה לחה. ככל שהלכו והתקעו, כך בחדות ובבירור גדולים יותר נראתה הצדודית שלו על רקע פני השטח הקודרים של העיר. ניקולאי כבר מזמן שם לב לתכונה הזאת של הבשר המסוכס שלו בצבע ורוד חיוור לזהור על רקע החשיכה המתאבה. לפני 12 שנים, כשמתוך האדמה השחורה הדחוסה בסיר כסוף דמוי גבי הענקי, בקעה הפקעת ורודה זערורית, הופתע ניקולאי מהמהירות שבה התבהרה בשעת הדמדומים. באותו הערב חגגה המשפחה את יום הנביטות הראשונות. לאורחים הרבים לא היה מקום ליד השולחן, והם נאלצו לצרף את השידה. ניקולאי זכר כיצד קיבו את האורות והזינו להמנון, כיצד אמר אביו המנוח את הברכה הראשית, כיצד שתו יין וניירו את הטיפות בתורות מהגביעים אל האדמה השחורה המדושנת היטב. שתגדל את תפארתנו ולמות אויבינו. האב הוריק את הכוסית שלו שלישי בתור אחרי שני נציגים שמנים של מטאב מנהלת תעמולת הברירה, ורחן במהירות לנשק את הפקעת. כעבור 3 שנים, אחרי שהוא גדל ב-30 סנטימטרים, הבחין ניקולאי לראשונה ביציבת המנהיג בגוף הפקעת המגויד, שהזכיר תפוח אדמה מוערך. בבוקר הוא סיפר את זה לאמו, היא צחקה והפילה את ניקולאי למיטה. טיפשון, כבר הבחנו בזה מקודם, והוסיפה במסתורין, אתה עוד תראה, תכף. ובאמת לא עברה שנה והחלק העליון של הפקעת, שבמבט ראשון נראתה חסרת צורה, התעגל. החלק התחתון התרחב, ומהצדדים יצאו 2 בליטות משופעות. או אז כינס שוב אביו את האורחים, חתך לעצמו את יד ימינו, מרח בדמו את קודקוד הפקעת והכריז על יום ההיווצרות. כעבור 2 שנים גדלה הפקעת בעוד 10 סנטימטרים. הראש הוורוד התעגל עוד יותר, צוואר עבה הסתמן, הכתפיים התרחבו לצדדים ועל המותניים המסוכסים התנפחה לקרס. זהו נס הברירה, בני, אמר אביו בהתלהבות ומשש את הזקנקן שלו שהפיר בטרם עת. דבר כזה יכול היה להמציא רק העם מחולל הניסים שלנו. רק תאר לעצמך, אבי הארץ הגדולה חי, על עדן החלון בכל משפחה, בכל בית, בכל פינה של מדינתנו האדירה. עד מהרה יצא מהראש העגול אף בשרני, לאחר מכן סימנו שתי גבשושיות את הגבות, סנטר הזדקר לפנים, מהצדדים בצבצו אוזניים. הגוף שלו שקוע עד מותניו באדמה השחורה התרחב והתחזק. כמה נקבוביות וגבשושיות נעלמו בהדרגה, והבליטות הוחלקו. כעבור עוד שנה התאבו שפתיים בפנים הוורודות. כימות מלכותי זועף הופיע בגבות והן נלחצו אל גשר האף. המצח התעגל ומעליו הופיע זיז עם בלורית קצרה. את הצוואר עטף צווארון של מעיל צבאי מעודק, הקרס השתרשה עוד יותר באדמה. ניקולאי כבר עמד לסיים את בית הספר כאשר בלחיי המנהיג הנצו גומות חן, גולפו הפרקסות האוזניים ובמעיל הצבאי האדוק הסתמנו כפלים קלים. כעבור שנתיים מת אביו. וכעבור עוד שנה חגגו את יום הערה. שני חרוזים קאים הפרידו בין קריות האפאפיים הנפוחים. הפעם נאלץ ניקולאי להוביל את החגיגה. הוא פידר את פניו ושר את השיר לאורחים שהתכנסו לחגוג. האם שפכה לתוך הסיר של המנהיג כוס של רוק משפחתי שנאסף מבעוד מועד. החל מיום זה הזינו אותו רק ברוק. ופעם ב-12 יום נתן לו ניקולאי את זרעו. כאשר הופיעו על המעיל מלבני העיתורים הצבאיים, ומתוך כיס ימין הציץ קצה העת, הוכרז יום השלמת הצמיחה, שאותו חגגו כבר בלי אמא. כעבור זמן קצר התחתן ניקולאי עם אנה, ויצא לעבוד במפעל. אנה טיפלה בו במסירות כבר מהימים הראשונים. כל בוקר היא יבקה, השקטה ברוק, תחכה את האדמה השחורה, ונקטע את הסיר הכסוף עד שיבריק. כך זה נמשך כמעט שנתיים. אך בבוקר ה-12 ביוני, נפוצה ברחבי המדינה בשורה נוראה. המנהיג הגדול הלך לעולמו. במשך שבועיים איש לא עבד, כולם ישבו בבתים מוכי תדהמה. כעבור שבועיים אחרי שקברו את המנוח, מנהיג חדש, קיבל לידיו את ההגה בחגיגיות. להבדיל מהמנהיג הקודם, היה החדש גבוה ורזה. הוא נשא דברים, כתב נאומים והצהרות לעם, אך לא הוזכר בהם ולו במילה המנהיג הקודם, שאחז בהגה במשך 47 שנים. זה הפחיד את האנשים. חלקם איבדו את שפיותם. חלקם חיבקו את הסירים עם הפקעות וקפצו מהחלונות. לאחר חודש נשא המנהיג החדש נאום לאומה, והזכיר בו את ההוא שאחז לפני כן בהגה, אך נאלץ לפרוש מסיבות הכרחיות, אך מספקות. כל כמה שניסו ניקולאי ואנה להבין את המשמעות הנסתרת של האמירה הזאת היא חמקה מהם. העם הבין אותה בשני אופנים ושילם את המחיר מיד. אלה שהורידו את הפקעות מעדן החלון נעצרו, ואלה שהשאירו הוזהרו. ניקולאי ואנה נשכחו משום מה. כרטיס ההזהרה האדום עם הדימוי של האדם היורק נגד כיוון הרוח לא הגיע. אבל זה לא שימח את בני הזוג, אלא העיק עליהם. כך, בחוסר ודאות ומתח, עברו להם חודש ומחצה. השכנים המשיכו להיעצר ולקבל הזהרות. עד מהרה יצא צו האוסר על התאבדויות. ההתאבדויות פסקו. ניקולאי לא שם לב לבואה של אנה מאחור. ידיה נגעו בכתפיו. אתה מפחד, קוליה? ניקולאי הסתובב. ממה יש לנו לפחד? יש לנו זכות. אנחנו הרי אנשים ישרים. אנחנו אנשים ישרים, קוליה. שנתחיל? ניקולאי הנהן. אנה קיבטה את האור. ניקולאי נטל לידו סכין, מישש את מותן הפקעת, ותוך ניסיון לשלוט ברד שאחז בידיו המגוידות ניסה לשסף אותה. התברר שהגוף שלו קשה יותר מתפוח אדמה. הפקעת התפצחה חלושות תחת הסכין, לאחר שניקולאי קטע אותו, תפסה אותו אנה, והעבירה בזהירות בחושך כמו שמעבירים תינוק לשולחן. ניקולאי שלף צנצנת זכוכית של 8 ליטר בעלת צוואר רחב, אנה הדליקה אש בקיריים, מילאה דלי במים ושמה אותם על האש. הם ישבו בחושך, מוארים באורה החלוש של אהבת הגז ובאו בו מונח שם. גם לניקולאי וגם לאנה נדמה היה שהוא זז. כאשר התחו המים, ציננה אותם אנה במרפסת, מזגה אותם לצנצנת, הוסיפה מלח, חומץ, עלי דפנה וציפורן. לאחר מכן הניחה אותו בזהירות בצנצנת. הוא צופף את המים המעבילים וצף מצד לצד כאילו רצה לצאת מהצנצנת. אבל ניקולאי לחץ מטה את קודקודו במכסה מתכת, תפס את המכשיר לסגירת שימורים והחל להדק בזריזות ובמיומנות את המכסה. כשהכל היה מאחוריהם, הרימו בני הזוג את הצנצנת והניחו אותה בזהירות על עדן החלון, באותו המקום בדיוק. אנה נגבה בזהירות את הצנצנת החמימה במגבת. ניקולאי התמאמה קצת והדליק את האור. הצנצנת ניצבה על עדן החלון, צדודית הזכוכית של הנוצצת, ואילו הוא התלטל מצד לצד בצורה כמעט בלתי מורגשת, מוקף בעלי דפנה יחידים. יפה, אמרה אנה אחרי שתיקה ממושכת.
כן,
נאנח ניקולאי. הוא חיבק את אשתו והניח את ידו בזהירות על בטנה. אנה חייכה וחיסתה את ידו בידיה החברות. למחרת בבוקר קמה אנה כהרגלה חצי שעה לפני בעלה. היא ניגשה למטבח, הדליקה את הקיריים ושפטה את הקומקום. לאחר מכן הם היו אמורים להשקות אותו ברוק שנאסף במהלך היום. בעודה מתגרדת בישנוניות נטלה אנה את כוס הרוק שעמדה על הכוננית בלי לחשוב וקפאה במקומה. הכוס הייתה ריקה. אנה העבירה את מבטה לעדן החלון, ראתה את הצנצנת עם הפקעת, ונהנחה בהקלה, נזכרת במבצע אמש. היא ניגשה והניחה את ידיה לצנצנת. היא הביטה מבעד לחלון. העיר התעוררה, האורות נדלקו בחלונות. אך משהו השתנה בעיר. השתנה מאוד. אנה שפשפה את עיניה וסקרה את הנוף. בחלונות לא ניצבו עוד הסירים הכסופים והזהובים המוכרים מילדות, אלא צנצנות עם פקעות ורודות.